כן. ומה שאמר אנוכי, שאנחנו ממשיכים בבירור הדיבור הראשון, ומה שאמר אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אני השם אשר הוצאתיך. כלומר, מה פירוש אנוכי? נראה כי מילת אנוכי מורה על עצם המדבר בכל מקום. כאילו אמר אנוכי בעצמי. ובא לומר, כי השם יתברך בעצמו הוא אלוהי ישראל, ואין השם יתברך אלוהי ישראל מצד התואר, רק מצד עצמו יתברך הוא אלוהיהם. כי אם היה אלוהותו יתברך על ישראל מצד התואר בלבד ואינו מצד עצמו, הרי התארים הם מצד הפעולות אשר יפעל. והפועל הוא בזמן מיוחד, כי פעם יפעל דבר זה ופעם יפעל דבר זה. ולפיכך אילו אמר אני השם אלוהיך וגומר, היה משמע כי מצד שהוא יתברך חכום וחנון הוא אלוהיהם, ומיד הזאת אינו פועל השם יתברך תמיד. ולכך אמר אנוכי השם אלוהיך, כי מצד עצמו הוא יתברך אלוהיהם, ודבר זה אינו מצד התואר, ולכך הוא נצחי מבלי שינוי. הדברים האלה הם די מפוצצים, צריך להבין אותם. כלומר, מה אומר כאן המהר"ל? אם היה כתוב אני השם אלוהיכם, או אני השם אשר הוצאתיך, המשמעות הייתה שזה מתאר פעולה של הקדוש ברוך הוא. לפעמים הקדוש ברוך הוא פועל פעולה מסוימת, לפעמים פועל פעולה הפוכה. כלומר, זה שהוא עכשיו אלוהיך, זה לא דבר נצחי. היום הוא אלוהיך, מחר הוא אלוהי מישהו אחר, מחר הוא לא אלוהיך. כן? כמו שלמשל, השם מוריד גשם. אז יכול להגיד, אני השם אשר מוריד את הגשם. זה לא אומר שכל יום הוא מוריד. לפעמים הוא מוריד גשם, לפעמים לא מוריד גשם. אז זה המשמעות של הביטוי אני. אני כמורה על פעולה. מה שאין כן אנוכי, זה מתכוון לומר שהנושא המדובר הוא עצמי לו. זאת אומרת, זה באופן עצמי שהבורא הוא אלוהי ישראל, מצד שהם המגלים אותו. ומי מגלה את אלוהי העולם? ישראל. ולכן השייכות הזאת היא עצמית. לכן אמר אנוכי, מצד עצמי, השם אלוהיך. וכך אמר אלוהיך, כי מצד עצמו הוא יתברך אלוהיהם, ודבר זה אינו מצד התואר, לכך הוא נצחי מבלי שינוי. וזה נאמר כמובן לעומת הנצרות. ובארוזל דבר זה בחוכמתם, וזה אומרה בפרק אין עומדים. מה? הנצרות הרי סבורה שבחירת ישראל איננו דבר נצחי. שהשם בחר בישראל ואחר כך חלילה עזב אותם. ואילו אנחנו אומרים שלא, הברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל היא ברית נצחית, והמהר"ל רואה לזה רמז בשימוש במילה אנוכי לעומת המילה אני. מובן? כן. מצד אנוכי פירושו מצד עצמי. כן. נכון. לעומת פעולות אחרות. זה מה שהוא אומר. ובהרו זל דבר זה בחוכמתם, וזה אומרם פרק הנומדים, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. הנה, יש אפילו מדרש שמבאר את זה כך. מדרש בגמרא. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שמה תשכח לי מעשה סיני. אמר להם, ואנוכי לא אשכחך. כן, הרי כתוב שם, ותומר ציון, זבני השם, והשם שכחני. התשכח אושה, אישה עולה, מרחם בן בטנה. גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. מה זה אלה? אלה זה אלה אלוהיך ישראל, כלומר זה מעשה העגל. שמה שאמרת, אלה אלוהיך ישראל, את זה אני אשכח. גם אלה תשכחנה. שאמרה כנסת ישראל, אם אתה שוכח את מעשה העגל, שמה תשכח מעשה סיני. אז זה אמר, ואנוכי, מה שאמרתי, אנוכי השם אלוהיך, לא אשכחך. כן, כן, דבר.
אבל כבר בא כנסת ישראל, ואז אמר להם, מה שאתה אומרת להם, אמר לו.
אמר לה. כן, להם, לא, אותו דבר. לא בטוח גם שזה מדויק פה, יכול להיות שזה הפתיחה של הראשי תיבות על ידי המתפיס. הרי אנחנו מורגלים בזה שבמהר"ל מפראג יש בערך טעות דפוס לעמודה. נכון? זוכר את זה. שזה אפילו חלק מהספורט. בוקר טוב, כבוד הרב. האם כנסת ישראל זו השכינה? כן. טוב. בערו בזה. אני עכשיו ממשיך בברכות. במהר"ל. בערו בזה, במסכת ברכות, כי ישראל יש להם חיבור ודבקות עם השם יתברך בעצמו. ולפיכך אמר הכתוב, ואנוכי לא אשכחך, כי אי אפשר לשכוח אותך אחר שישראל דבקים בו יתברך בעצמו, שהרי בסיני כתיב, אנוכי השם אלוהיך. שדבר זה הורה כי ישראל מצד עצמו מלכותו עליהם, והוא יתברך דבק בהם מצד עצמו. ומאחר שדבקים בו מצד עצמו, אין שכחה לדבר זה. כי רק לשם שהקדוש ברוך הוא לא ישכח את עצמו, כך לא ישכח את היותו אלוהי ישראל. ולפיכך, ואנוכי לא ישכחך, רוצה לומר כי מה שמורה עליו מילת אנוכי, שמורה כי ישראל יש להם דבקות בעצמו יתברך, ולפיכך לא ישכחך, ואין להאריך בזה, כי כבר ריחנו בזה מאוד בחיבור בהר הגולה עיין שם. יאללה? לא. מכירים ספר בהר הגולה או בהר הגולה? כן. כן. ומכל מקום, דבר זה מקהה שיני הגויים. ראשי תיבות, הכוונה שלוקחים אות ראשונה של כל מילה. מה הפירוש ראשי תיבות? עקום. זה מה שהצנזורה הכניסה במקום המילה גויים, אז כתבו עקום. כלומר, עקום זה עובדי כוכבים ומזלות. אבל באמת, באמת, זה גויים, צריך להגיד, או נוכרים, ולא עקום. חוץ ממקרים מיוחדים, אם רוצים לדבר באמת על מי שעובד כוכבים. כי הנוצרים היו מאוד רגישים למילים האלה, ולכן לא הרשו להדפיס את המילה גויים, או את המילה גוי. לכן יש אפילו גמרות שבהם הדפיסו את הפסוק, ומי כעמך ישראל עקום אחד בארץ. כן? או למשל כשרצו להגיד גוי שאינו עובד עבודה זרה, אז כתבו עקום שאינו עקום. כן? יש פה כל מיני ביטויים כאלה. אגב, למזלנו, מסכת עבודה זרה היא הפחות מצונזרת מכל המסכתות. אתם יודעים למה? כי לא הדפיסו אותה אפילו. כלומר, מרוב שהיא מדברת נגד גויים, נגד עובדי עבודה זרה וכו' וכו', אז בכלל לא הדפיסו. כיוון שלא הדפיסו, אז הצנזורים לא שלטו שם. ולכן היא הפחות משובשת מכל המסכתות שיש בידינו, למרות שיבושים רבים שיש בכל זאת שם. בסדר? מה? לא, הדפיסו אותה מספר פעמים, אבל פחות פעמים מאשר כל השס. כלומר, זה שהיום מדפיסים שס שלם, זה חידוש. פעם היום מדפיסים מסכת כזאת, מסכת כזאת, זה לא שבבת אחת היום מדפיסים את כל השס. זה דברים די מאוחרים. כן. גם היו לפעמים רבנים שלא היה להם כל השס בבית. היו צריכים לעשות השאלות. זה יש לו מסכת ברכות, זה יש לו מסכת בכורות, יש לו מסכת... וכו'. כן. טוב. אז דבר, מכל מקום, דבר זה, כן, כלומר, זה בכל זאת, האמירה הזאת כאן היא אמירה חריפה, אולי אחת האמירות החריפות ביותר שנאמרו ביחס לבחירת עם ישראל. כי אפשר להגיד בחירת עם ישראל כי עם ישראל צדיקים. אפשר להגיד כי עם ישראל יש לו טבע מיוחד, יש לו גזע מיוחד, נשמה מיוחדת. מה שכאן אומר המהר"ל הוא בעצם יותר חריף מכל האמירות. שבעצם יש קשר עצמותי בין הבורא לבין עם ישראל. יש פסוק דומה לזה, אני השם לא שניתי, ואתם בני ישראל לא חליתם, שעל זה אומר הרמב״ם, שכשם שלא ייתכן ביטול האלוהות, כך לא ייתכן ביטול הקשר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. דווקא הרמב״ם הרציונליסטי הוא זה שאומר את זה. יש גם במדרש, אתם עדיי ואני אל נאום השם, זה ישעיהו אומר, אתם עדיי, ואם אתם עדיי אני אל, ואם לא אז לא. כן? זה כביכול האלוהות תולה את עצמה בישראל. מה הכוונה? וכי זה אומר שהקדוש ברוך הוא היה חייב לברוא את עם ישראל? לא, אלא הכוונה. משעה שהחליט לברוא, יש קשר בינו לבין ישראל. זה הכוונה. כן, כן, הבאתי, וזה בעצם כמעט ציטוט רעיוני מליקוטי מוהר"ן, תורה נ"ב. בסדר?
משעה שהחליט לברוא?
כן.
אז החליט אבל עוד לפני התורה.
כן, ודאי. כלומר, ישראל עלו במחשבה תחילה, אבל צריך קודם כל שתהיה מחשבה. בסדר?
לפני בריאת העולם.
כן, לפני בריאת העולם. אבל צריך קודם כל שתהיה מחשבה. אז ישראל עלו במחשבה תחילה, מאז שישראל עלו במחשבה תחילה, אז הגורל של המציאות תלוי בישראל. כן? זה דבר מאוד מעניין, כי כשאנחנו רואים את היהודים, לא תמיד אתה אומר, תשמע, זה פה, ריבונו של עולם מתגלה פה דרך היהודים האלה. כן? לא יהודים תיאורטיים. אני, אתה, הוא, היא, וכו'. כלומר, כל מי שאנחנו פוגשים, אפילו בין הדתיים, וכל אלה, אתה אומר, זה שייך לגילוי האלוהות בעולם. יש פה זו אמירה ממש נועזת, אם מבינים את העומק של הדבר הזה. עכשיו, מי מזדהה עם אמירות כאלה? ברור שלא היהודים. כלומר, ליהודים מאוד קשה לקבל את זה שהם בעלי מעלה. דבר שמאוד קשה להם לקבל. מי שכן מבין את זה, זה הגויים. בדרך כלל, משום שהם עומדים מחוץ לאומה, ולכן הם מתרשמים יותר מאיתנו, מהעוצמה האלוהית שיש בעם ישראל. אבל זה בעצמו גורם, מצד אחד, הערצה עמוקה מאוד, מצד שני, שנאה עמוקה מאוד. מה? קנאה. יש קנאה גדולה מאוד, ובעקבות הקנאה גם ביקורת, כדי לבטל את המעמד של ישראל. זה מה שהוא אומר כאן. מכל מקום, דבר זה מקהה שיני הגויים. זה מעצבן אותם, נגיד ככה. אם נביט, שמילת אנוכי בכל מקום אשר הוא בא על עצם המדבר, הוא מורה לך כי מלכותו יתברך מצד עצמו על ישראל, הוא מורה נצחיות דבר זה, אשר לא יוסר לנצח נצחים. היה גוי אחד שמאוד הבין את זה, קראו לו פרידריך ניטשה. ניטשה, כן. הוא מצד אחד העריך מאוד את עם ישראל, הייתה לו הערצה עצומה, מצד שני שנאה גדולה. כן, זה הלך ביחד. בכתבים שלו רואים את היחס האמביוולנטי הזה, הדו-ערכי הזה, שנובע דווקא מן ההכרה של המעלה. כן? גם מה שבארנו למעלה, שלא נאמר דיבור אנוכי בלשון פועל. לומר, בלשון פעל. כן? לכאורה, היה צריך להיות כתוב, אנוכי מצווה לך לקבל את אלוהותי, או משהו כזה, כן? למה זה לא נאמר בלשון מצווה, הרי זו מצווה? הוא אומר כי זה יותר ממצווה, כי מה שברנו למעלה, גם מה שברנו למעלה, שלא נאמר דיבור אנוכי בלשון פעל, לומר כי השם יתברך אלוהיהם לא מצד הפועל, רק מצד עצמו, או לא מצד הפועל, רק מצד עצמו. שכך הוא שהוא אלוהים לישראל מצד עצמו, והפועל יש לו שינויות מורה. אבל הדבר שהוא כך מצד עצמו, אין לו שינוי תמור הכלל, ודבר זה גם כן מורה הנצחיות. ומדברי המחילתא נראה גם כן, כי מילת אנוכי פירושו על עצם המדבר, ומפני שבא לומר כי הוא יתברך אלוהים ואין זולתו, כי הוא יתברך אחד, ומפני כי התארים אשר יש אל השם יתברך מצד הפעולות הם רבים, על זה אמר כי הוא יתברך מצד עצמו אחד ואין זולתו, ואם יש כאן ריבוי התארים, אין זה מביא ריבוי ושינוי בעצמו, כי כל אלו התארים מצד הפעולות. וכך אמרו במחילתא, אנוכי השם אלוהיך, לפי שנגלה על הים כגיבור עושה מלחמות, שנאמר השם איש מלחמה, ונגלה על הר סיני כזקן מלא רחמים, שנאמר ויראו את אלוהי ישראל, וכשנגלו מה הוא אומר, וכעצם השמיים לתואר, ואומר חזה אבית, עד יקר סבן רמיב, ואומר נהר דינור, נגיד ונפיק, מן קודמו היא, שלא יהיה פתחון פה לגויים לומר, שתי רשויות הן. אמר, אנוכי השם אלוהיך, אני הוא של הים, אני הוא של היבשה, אני דשעבר, אני לעתיד, אני בעולם הזה, אני בעולם הבא, עד כאן. כן, אז מה המחילתא הזאת אומרת? המחילתא הזאת גם מובאת ברש"י. כן? זוכרים את זה? דיברנו על הרש"י הזה כמה פעמים. שדברי רש"י, שבביא את המחילתא, מסביר את הפשט היותר פשוט מבחינה תחבירית של הביטוי אנוכי השם אלוהיך. כי כשמישהו אומר אנוכי, הוא מתכוון אני אותו אחד שפגשת בהיבט אחר. למשל, מי שאומר, שלום, אני יוסי, נפגשנו, שפגשת אתמול בשוק. למה צריך להגיד, אני יוסי שפגשת אתמול בשוק? הרי אם אני נראה כמו אתמול, אני לא צריך להציג את עצמי. אתמול דווקא דיברנו בשוק, קנית ממני עגבניות, דיברנו על, על הבחירות הקרובות וכו', כמו, אתה זוכר אותי. אבל אם, מתי אני צריך להגיד, אני, השם, אני יוסי אשר פגשת אתמול, אם היום אני נראה אחרת. כלומר, מה? אתה אותו אחד? אבל אתמול היית לבוש בבגדי עבודה, צעקת עגבניה בשקל, עגבניה בשקל, ופתאום אתה אומר, עכשיו אתה מעביר הרצאה על תולדות סיביר המזרחית במאה ה-14. זה לא נשמע, לא יודע אם יש בכלל משהו להגיד על סיביר המזרחית במאה ה-14, אבל לא משנה. מה? גם במאה ה-20 אתה אומר אין מה לדבר. לא, יש שם מחנות כפייה וזה. אבל, אז אתה, ואתה בכלל לבוש בתוקסדו וכו', זה לא נשמע, עם כוס שמפניה ביד, זה לא נשמע שאתה אותו אחד. לכן אתה צריך לשכנע אותי, אנוכי, אני אותו אחד, כן? זאת אומרת, המשימה של אלוהי ישראל נראית משתנה. כשישראל יצאו ממצרים, אם היית שואל, סתם יהודי שעובר את ים סוף עכשיו, תגיד, מי זה אלוהי ישראל? מה הוא היה עונה? זה מי שהבטיח לאבותינו את ארץ כנען, ועכשיו הוא מקיים את הבטחתו, הוא מוציא אותנו ממצרים כדי להביא אותנו לארץ ישראל. וזה נקרא שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה, כלומר אלוה לאומי. וכאן פתאום מגיעים להר סיני, מה רואים? זקן מלא רחמים, הרב דוב ביגון ממש כזה, מקרין, תורה, הלכות וכו', זה אותו אחד, האם זה לא אלוהות אחרת? היה בהחלט מקום לבני ישראל באותם הימים לחשוב שמשה בא בשם אלוה אחר. כי יש האלוה המוציא ממצרים שהוא אלוהי אבותינו, אבל משה בא ממקום אחר לגמרי, מתרבות אחרת. הוא גדל במצרים, גדל במדיין. לך תדע האם הפילוסופיה הדתית שהוא הגה היא באמת נאמנה לתורת האבות. כי הרי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, לא דיברו איתנו על תורה, הם דיברו איתנו על ארץ ישראל. לכן צריך הקדוש ברוך הוא לומר, אנוכי שנותן לך עכשיו את התורה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך. כן.
יש אבל בפרשת בשלח קצת דיבורים על תורה ומצוות, משהו.
אתה צודק, בפרשת בשלח יש קצת פסוקים על תורה ומצוות. מתי? אחרי קריאת ים סוף, נכון?
כן.
ללא שום ראייה שזה אמת. כלומר, משה אומר, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא רוצה גם לתת לכם מצוות. אומרים לו, בסדר, מקבלים על תנאי. עד שיתברר שאתה אכן אומר את האמת. יש הבדל עצום בין אני לאנוכי. אני זה גוף ראשון מדבר. נכון? אנוכי זה בא להגיד אני אותו אחד.
אני יכול להגיד את זה באותו אחד. אני הולך לים, אנוכי הולך לים.
לא, זה מצד השאלה לפני שהבנת את ההסבר של המהר"ל. אחרי שהבנת את ההסבר של המהר"ל, אז המהר"ל מסביר לך על פי המחילתא, שהמילה אנוכי נאמרת כשאתה רוצה לזהות בין שתי תמונות שנראות הופכיות. אתה הייתי? אבל מה? נכון. למשל, שאלוהי ישראל ביציאת מצרים נראה כגואל לאומי. ואז משה כדמות לאומית, לא כדמות דתית. פתאום בהר סיני מופיע תורה ומצוות. זה חדש. האם זה אותו אלוה? אולי זה אלוה אחר. אם היה אומר, אני השם אלוהיך בהר סיני, זה עוד לא היה אומר שהוא לא אלוה אחר. אולי הוא באמת אלוה אחר. יש אלוהה שיוצא ממצרים, יש אלוהה שנותן תורה. האלוהה שנותן תורה יגיד, אני השם אלוהיך.
זה אותו אלוהה.
איך אתה יודע? איך אתה יודע? כי הוא אמר אנוכי. המילה אנוכי באה לומר, אני אותו אחד שפגשת אז. זה המשמעות של המילה אנוכי. הבנת? יופי. רק שנייה, יש פה שאלות באינטרנט. קדוש. רוב צאצאי הדת הנוצרית כלל לא יודעים מה הנצרות סוברת בעניינים אלה? רק צמרת מנהיגי הדת. לכן, מה הרלוונטיות לדבר על מה שחושבת הנצרות, אם לרוב הנוצרים כיום עצמם אין מושג? קודם כל, בגלל שזה מה שהמהר"ל מדבר, ואנחנו לומדים את המהר"ל, כי אנחנו שמרנים לאללה. אנחנו רוצים לדעת מה המהר"ל אומר. ואם המהר"ל החליט לדבר נגד הנצרות, אז אנחנו נסביר שהמהר"ל החליט לדבר נגד הנצרות. אולי זה נורא מפריע לך שאנחנו מזכירים דעות שהן מחוץ ליהדות, אבל מה אני יכול לעשות? שבחומש שלי, בספר תורה שנמצא בבית כנסת שלי, כתוב, מי השם אשר ישמע בקולו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח, וגם כתוב, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנסו על הקהל השם, וגם כתוב, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. זאת אומרת, יש הרבה הרבה תיאורים של דעות שהן חיצוניות ליהדות, דעות של עובדי עבודה זרה, ואם זה לא יהיה כתוב בספר תורה, ספר תורה פסול. אז זה שזה מפריע לך נורא לשמוע שיש דברים מחוץ ליהדות, היית צריך לבוא בטענות אל הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שם את עם ישראל בכדור הארץ וגם את הגויים. אני במקום הקדוש ברוך הוא הייתי שם את הגויים במאדים ואת ישראל בנוגה, ואז לא הייתה כל בעיה. אבל מה נעשה שריבונו של עולם תקע אותנו באותה היסטוריה? אז לא ייתכן שהדברים שהוא אומר בתורתו לא יהיו בעלי הד ורקע של התרבות הכללית, ולכן אנחנו מחויבים להסביר את זה. דבר נוסף, גם אם רוב הנוצרים היום אינם יודעים מה התיאולוגיה הנוצרית אומרת, הם בהחלט פועלים כמו נוצרים באופן אינטואיטיבי. זאת אומרת שהם מתייחסים אל עם ישראל כנושא בעייתי, כנושא לא מובן מאליו, אז הם לא יודעים לנסח את זה שהם רואים בזה אלוהות או גילוי אלוהי או משהו כזה, אבל בסופו של דבר זה מה שמסתתר מאחורי תגובותיהם הספונטניות. טוב, שלום כבוד הרב. אמרת שכנסת ישראל זו השכינה. האם השכינה יכולה לזנות אחרי אלוהי נחר או שעבט? לא, היא לא יכולה. הלאה, כן.
אולי הוא מתכוון שבחמישה חמישה לתורה זה נמצא ביחד במכלול. זה כזה. ומה שהרב משאיר בבית עוד, אז זה אולי פחות
שם. אני לא מבין, אני מסביר. אתה מנסה לתרץ אותו, אבל המהר"ל דיבר פה נגד הנוצרים, לא? אז צריך להבין מה שהמהר"ל אומר. אלא אם כן אנחנו לא רוצים ללמוד מהר"ל, ואז 80% מהתורה אנחנו נוריד. בסדר. ואז התורה הופכת להיות רק הלכות בשר בחלב. בסדר, בבקשה.
אבל הרב נתן לו דוגמה לבית כנסת, מה שיש לך חמישה חומשי תורה. שם זה באותו מכלול.
אז אני מסכים איתך. מה שיש לי בבית כנסת בחמישה חומשי תורה, זה התורה שבכתב. עכשיו יש לי גם תורה שבעל פה, קוראים לזה מהר"ל מפראג. גם, אז אותה צריך לצנזר? לא הבנתי. מספיק מה שהגויים עשו לנו. טוב. כיצד מוכיח את הקשר העצמותי הזה, המהר"ל, לא הבנתי. ולהבדיל אלפי הבדלות, גם עובדי עבודה זרה טוענים שלי להם קשורים תלויים עליהם. מה ההבדל? 2. דווקא יהודים טוענים כל הזמן למעמד גבוה ולא גויים. טוב, אנחנו נענה כלמה כלמה, כלומר, רעיון רעיון. ראשית כל, המהר"ל מוכיח שיש קשר עצמותי מהמילה אנוכי. כי המילה אנוכי, לפי איך שהוא פירש אותה לפי המקורות, משמעותה אני בעצמי. אנוכי, לא אני במובן של מקור הפעולה, אלא אנוכי זה דבר שנובע מעצמותי. לכן אם הקדוש ברוך הוא אומר אנוכי השם אלוהיך, הוא רוצה לומר שהקשר שלו איתנו הוא קשר עצמותי. זו נקודה ראשונה. 2. איפה הוא עוד הוכיח את זה בהרחבה? בספר נצח ישראל פרק י' ועוד, כפי שהוא אומר בעצמו, הרחנו מאוד בזה בחיבור בהר הגולה. דבר נוסף, מה שעובדי עבודה זרה טוענים שלי להם קשורים, קו נטוי, תלויים עליהם, יש הבדל עצום בין טענתם של עובדי עבודה זרה לבין טענתם של היהודים. עובדי עבודה זרה סבורים שהאדם יוצר את אלוהיו, ולא רק יוצר את אלוהיו, קיומו של האלוה תלוי בו. מה שאין כן, הקדוש ברוך הוא כשהוא אומר שהוא בעצמו, מצד עצמו הוא מתגלה בתור אלוהי ישראל, זה ברגע שהוא החליט להתגלות. כלומר, משעה שיש רצון שתהיה מציאות, אז הוא החליט לקשור את רצונו בישראל. אבל הוא יכול היה באותה מידה גם שלא לברוא. כך שעצמאותו של הבורא נשארת בשלמותה. שלא כמו אצל עובדי עבודה זרה. דווקא יהודים טוענים כל הזמן למעמד גבוה ולא גויים, זה לא נכון. היהודים שטוענים שהם סגולה, זה בגלל שהם מאמינים בתורה שאומרת שהם סגולה. אבל מצד נטייתם הטבעית הם מתנגדים לזה, רוב היהודים. שלא לדבר על זה שהגויים כן טוענים שהם סגולה, כי אין לך אומה גדולה בעולם שאיננה סבורה שהיא הקריטריון העליון של התרבות האנושית. וקצת מי שמכיר היסטוריה יודע שאת זה אמרו הצרפתים, כשהם עשו את המהפכה ועשו את האימפריות הקולוניאליות, והבריטים והגרמנים הידועים לשמצה, והאיטלקים, הרומאים, הרוסים, הפולנים, הסינים וההודים. אני כל זה אני אומר מתוך דברים שאני, ואמריקאים, כל זה אני אומר מתוך דברים שקראתי בספרות שלהם, שהם סבורים שהם האידיאל האנושי של התרבות, האנושי, הם הקריטריון העליון של התרבות, והאמת היא שזה דבר נורמלי. כי מי שיש לו מה לתת, הוא חייב לחשוב שהוא עם סגולה. בגלל שהוא חייב לחשוב שיש לו מה לתת לאנושות. אלא שהבעיה היא שמי שהוא באמת עם סגולה, זה אנחנו, ואנחנו לא רוצים להגיד את זה. הרי היה השאלה שלך פה באינטרנט, שמורה על התנגדות עזה פנימית, אינטואיטיבית, לרעיון של עם סגולה. כן, בבקשה. אז זה בסדר, אתה תלמיד של אברהם אבינו, שגם הוא התנגד לזה. כן. אצל עובדי עבודה זרה, הם סבורים שהקיום של האלוהות או פרנסתו של האלוה תלויה בנו, תלויה באדם. זה בנצרות לא נמצא, נכון. נכון, אבל הוא מתכוון לעובדי עבודה זרה שבאים הרחוקים. לא. מה שבא מהיהדות לא חושב את זה. טוב. כן. אנוכי, עשיו, מלכה בכורך. זה בדיוק זה. אני בעצמי. כן, אני לא מי שלא, אני לא מי שחשבת אולי יעקב. לא, אנוכי, עשיו. כלומר, בא כאילו להדגיש לעומת טעות אפשרית שיצחק יחשוב שהוא יעקב. לא, אני אנוכי, עשיו. כן? בבקשה. נכון, נכון, אבל זה נושא שהוא מחוץ לשיעור כעת, ולכן אני לא מבין למה בכלל התייחסתי. טוב, הלאה. בסדר, בסדר. הרי בערו, כן, אנחנו כאן בעמודה הימנית, בעמוד קוף י' א', בעמודה הימנית, מלמטה, 2, 4, 6, 8 שורות, הרי בערו. כי לכך נאמר אנוכי השם אלוהיך, שרצה לומר, כי אף שהוא יתברך יש לו שינוי תוארים מצד הפעולה, מכל מקום הוא יתברך בעצמו אחד, וזה שאמר אנוכי השם אלוהיך ולא אמר אני. כי מילת אני לא יבוא על העצם של המדבר, הרי גם לפי דברי המחילתא מילת אנוכי מורה על עצמו יתברך, וגם נתבאר זה בחיבור נצח ישראל פרק י' א'. בסדר? טוב. כן. המילה אנוכי אינה תלויה במקבל. אמת.
אז למה שאני לא יחשוב שהאנוכי הוא גם עצמותו של הפולנים?
כי הוא לא פנה אל הפולנים.
אז זה לא קשור באנוכי, זה קשור בשם אלוהיך.
השאלה מה הוא אומר על האנוכי הזה? אנוכי, השם אלוהיך. זאת אומרת, זה לא שאנוכי, סוף פסוק, השם אלוהיך, תחילת פסוק חדש. הוא בגמרא. אם כן, אנחנו עכשיו בעמודה השמאלית. הוא בגמרא בפרק הבונה. דקדקו גם כן על מילת אנוכי, וכך אמרו שם. עכשיו יש באמת לשון הגמרא פה הוא מאוד מיוחד, כן. מה זה המילים בארמית שהוא אמר במילה בעמודה הקודמת? זה פסוק בדניאל. למה? הנה. ואומר, הזה הוות דיקור סבן רמיב, ואומר, זה עוד פסוק בדניאל, נהר דינור נגיד ונפק מנקודה מוי, זה שני פסוקים בדניאל. זה פסוקים שבהם דניאל מתאר את כיסא הכבוד. אז אומר, חזה אביד עתיקר סובן רמיב, כלומר, ראיתי עד שהועמדו כיסאות. מה זה כיסאות ולא כיסא? משמע שכביכול יש שני כיסאות לכיסא הכבוד, כלומר, שני כיסא כבוד. אז זה נותן מקום למחשבה שיש פה שני אלים. כמו כן, גם הפסוק, נהר דינור, נגיד ונפיק מנקודה מוהי. נהר של אש יוצא, כלומר, מפקה ויוצא מלפניו. מה? מה? כן, יוצא מלפניו, מלפני הקדוש ברוך הוא. כן, אז כל הביטויים האלה משתמע שיש פה גילויים שונים, פעם כיסאות, פעם נהר של אש. לכן יש פה ריבוי תארים שמהם היה אפשר להסיק חלילה על שניות באלוהות. ולכן נאמר אנוכי. כן. למשל הפסוק הזה, על דקיר סבן רמיב, שימש את המינים כדי לעיתון שיש שתי רשויות. כן, חדומה. מה? הוא מסביר את המילה אנוכי. אנוכי. אנוכי זה מרפא כל הקושיות. ובגמרא בפרק הבונה, במסכת שבת, קופה עמוד א', טעון בירור עמוק ורחב לגבי משמעות המונח סגולה, וכיצד תופס את המונח הזה יהודי שזה כתוב בתורתו לעומת לא יהודי. כפי הבנתי, רוב מי שטוענים להיות עם סגולה טועים ומקשרים זאת עם גזע ולא עם פוטנציאל מוסרי. טעון בירור עמוק ורחב מה שאתה אומר. מדוע? משום שהמושג סגולה, כפי שעולה אצלך, הוא פוטנציאל מוסרי, וזה לא נכון. ואתה אומר שהאופציה המקבילה היא גזע, וזה גם כן לא נכון. ואני אסביר למה הכוונה. אם נאמר שכפי שאתה מנסה לעשות פה רציונליזציה, המושג סגולה, משמעותה, אגב, זה שכתבת יהוד, אנחנו יודעים שאתה אותו אחד ששאל מקודם. טוב, ולא רק בגלל שאתה כותב רוב בלי וו, כמו בשאלה הקודמת, שזה דבר שהוא נדיר, מכאן שאתה אותו כותב. כן. נכון? זה אותו אני או אותו אנוכי? טוב. זה כמעט... טוב, טוב, בסדר. בואו נתקדם. אם נאמר שהמושג סגולה משמעותו פוטנציאל מוסרי, אז אוטומטית תשאל על זה שאלת הגזענות. כי מדוע אתה מייחס פוטנציאל מוסרי לאומה, יותר גבוה לאומה מסוימת, לעומת אומה אחרת? ואם תאמר שזה לא קשור באומה ספציפית, יוצא לפי זה שכל עם יוכל להיות עם ישראל בבוא הזמן, עם ישראל ירשע ואז הוא ירד ממעמדו, עם אחר יהיה צדיק, יעלה למעמד של עם סגולה. ודבר כזה, הלא הוא שיטתה של הנצרות באמת. קשה לומר שזאת הכוונה של היהדות. אלא מה תאמר? שזה משהו שקשור בגזע. אם זה משהו שקשור בגזע, דיינו גנטי. הכיצד אפשר להתגייר אם ככה? הרי גם אדם שאיננו יהודי כלל מצד גזעו, יכול להצטרף ליהדות ולהיות יהודי כשר ושלם. אם כן, מוכרחים אנחנו לומר שהמושג סגולה, הוא משהו אחר, לא פוטנציאל מוסרי ולא גזע, אלא זאת יצירה מיוחדת בתחום הנשמה. כלומר, יש לנו בני ישראל ולכל הנלווים אלינו נשמות מיוחדות. ועצם העובדה שיש לנו נשמות מיוחדות, זה בעצמו מעלה מוסרית. מדוע? בגלל שאם לא תהיה אומה בעולם שהיא תהיה קצת יותר גבוהה מן האחרות בתחום הנשמתי, העולם לא יוכל להתקדם, לכן יש הכרח מוסרי שיהיה עם סגולה. אז זה לא מצד הפוטנציאל המוסרי שאנחנו יותר נדיבים מאחרים או משהו כזה, כמו שאמרו, ישראל גומלי חסדים ויש מידות טובות של היהודים, אלא פה יש משהו יותר עמוק, שיש הכרח שתהיה מרכזייה רוחנית לאנושות, על מנת שיהיה לה דגם של חיקוי והתעלות. זה הכל, דבר פשוט. טוב. הנהר של אש, זהו נהר דינור, שגם צדיקים לא נמלטים מטבילה בו כדי לזכחם מחטאיהם, ואיך בינונים טובלים בו? ואני, בתור בינוני, אשרוד טבילה זו? וואי 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 וואי. איזה דאגה.
קצת הטבילה כן, אבל הוא יטבע.
אתה אומר שאולי הוא יטבע? לא, חלילה, חלילה. קודם כל, אמירתך שאתה בינוני, איננה מספקת אותי כלל וכלל. יש כבר בגמרא איזה חכם אחד בשם רבה בר נחמני, שאמר על עצמו שהוא בינוני, אז אמרו לו, לא שוויק מר חיה לכל ביריה, שאם אתה אומר על עצמך שאתה בינוני, אז אתה לא מותיר חיים לשום אדם, לא יכול להיות, בוודאי שצדיק אתה, אתה השואל היקר שמואל. אבל, נאמר ככה, השאלה היא איך נמלטים מהטבילה בנהר דינור או נהר של אש, איננה שאלה ממש משמעותית. מדוע? כי תסמוך קצת על הקדוש ברוך הוא שהוא שופט צדק. ואם צריך שתנצל מהטבילה הזאת, תנצל. ואם יותר טוב שלא תנצל חלילה, אז אולי יותר טוב שלא תנצל. זאת אומרת, הכל אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז הוא עושה חשבונות למעלה. זה כמו שכתוב בגמרא, שבימי אנשי כנסת הגדולה, רצו להכניס גם את שלמה המלך ברשימה של המלכים שאין להם חלק לעולם הבא. כן? ממש כעסו על שלמה, בגלל שבסוף ימיו הסתבך קצת עם עבודה זרה, אז אמרו שלשלמה אין חלק לעולם הבא. הופיע בפני הרבנים של אנשי כנסת הגדולה, הרבנים הראשונים, הופיע דמותו של דוד המלך וצעק עליהם. מה הוא אמר להם? וכי זה תלוי בכם? איך אתם מחליטים אם יש לו חלק לעולם הבא או לא? זה לא קשור לכם בכלל. כן. אז גם פה זה בסדר, הנהרות האלה מאש והזיקוחים והגלגולים, גיהינם וכל זה בסדר. תן לריבונו של עולם, הוא בטח יודע איך להסתדר עם זה.
זה לא מעודד אותו, אני חושב.
למה זה לא מעודד אותו?
אם יעבור, יעבור.
זה אומר שהגיהינם, אני אסביר משהו, הגיהינם זה דבר טוב.
למי?
לנשמה שעוברת שם. זה כמו שלמשל מגיע רכב ממוטט, מגיע למוסך. שמח, למה? לפחות לא זרקו אותו לקנטים. הביאו אותו עכשיו לגהינם, לשם תיקון. אז נכון שיפרקו אותו עוד קצת, ויבריגו פה, יוציאו שם, ישפשפו כאן וכו'. אבל בסוף זה יוכל לנסוע.
מה עם החשבון?
מה עם החשבון? בסדר, אז בשביל זה יש משכנתה. אבל ברוך השם שיש גהינם. זאת אומרת שיש תיקון. זה מה שזה אומר. גהינם זה תיקון. לא צריך לפחד. המדרש אומר שכשהנשמה מגיעה לפתח של גיהינם, היא מודה לקדוש ברוך הוא, שלפחות הוא הגיע לגיהינם. תן לך אחד שלא מגיע, נורא. טוב, ובגמרא, בפרק הבונה, דקדקו גם כן על מילת אנוכי, וכך אמרו שם. רבי יוחנן אומר, אנוכי נוטריקון, אנא נפשי כתבית יהבית. רבנן אמרה, אמירה נעימה, כתיבה יהיבה. איקא דאמרה, אנוכי למפרע, יהיבה כתיבה נאמנין אמריה. עד כאן. אם כן, שלושה פירושים על דרך הנוטריקון לאנוכי. ורצו בזה. מה יש את הפירושים? זה מה שהוא יסביר עכשיו. כן, הראשון, אנא נפשי כתבית יהבית. השני, אמירה נעימה כתיבה יהיבה. והשלישית, יהיבה כתיבה נמנים אמריה. מה לא ברור כאן? מה, ברור? בסדר, בטוח? אתה אומר שהמילים בארמית לא ברורות. אז אני אתרגם. זה מה שהתכוונת? לא? אתה מתכוון. בסדר. מה אתה אומר? זה בשפת הקודש?
לא, אנוכי, התורה זה שם. אתה אנוכי זה שפת הקודש.
מה זה שפת הקודש?
שפה שכתובה בתורה.
אז זה לשון הקודש. לא שפת הקודש. לשון הקודש. אז אתה אומר שאנוכי זה בלשון הקודש, אז מה פתאום שזה יהיה בארמית? כלומר שהמשמעות של המילה יהיה ארמית. זה באמת שאלה גדולה. איך יכול להיות בכלל כל השימוש המתמיד הזה שאנחנו עושים בארמית? למשל, אם קראת את פרשת השבוע בשבת שעברה, אז מה כתוב שם? ויאמרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. הם דיברו במצרית? אתה אומר שמן זה במצרית? מן זה במצרית.
מן זה מה הוא במצרית?
בשפה המצרית. אני חושב שפשוט מן זה בארמית. מה? בערבית. כן, כלומר, זאת אומרת שהם דיברו לא בעברית, כלומר, דיברו בעברית כלשון הקודש, ודיברו בערמית כלשון חול. זה הייתה היידיש שלהם. זאת אומרת, הייתה הבחנה בין שתי מדרגות של הדיבור. בין הדיבור הפשוט, שהוא דווקא נאמר בשפה של המשפחה של אברהם אבינו, ויש לשון הקודש. כלומר, הערמית היא השפה של התרבות שבתוכה גדל אברהם אבינו, ושהוא החליט להיפרד ממנה. כך שהעברית שלנו היא עברית על רקע של תת מודע ארמי. אז כשאנחנו רוצים להגיד משהו באמת, אנחנו אומרים אותו בארמית. כי לזה אנחנו מתכוונים באמת. למשל, הקדוש ברוך הוא. איך אומרים בארמית? קודשא בריך הוא. קודשא בריך הוא זה לא תרגום של הקדוש ברוך הוא. כי איך אומרים הקדוש בארמית? קדישא, נכון? מה זה קודשא? קדושה, לא. קדושה בארמית זה קדושתה. קודש, נכון? קודשה זה קודש. אז הקודש ברוך הוא. קודש ברוך, כן? אבל, אז מה מתכוונים לומר? קדוש זה לא קודש. קדוש זה מי שהקדושה מיוחסת אליו. אבל הוא לא עצמו הקדושה. אם אתה אומר, הוא הקודש בעצמו ברוך הוא, זה מדרגה פנתאיסטית. זאת אומרת, תפיסה שמזהה את האלוהות עם השפע הבא ממנו. וזה דבר שאי אפשר להגיד אותו בנגלה, אומרים אותו בנסתר. לא? לכן אומרים את זה בארמית ולא בעברית. גם הזוהר, הזוהר הוא הפירוש הארמי של התנך העברי. התנך כתוב בעברית. הזוהר, שהוא הפירוש של התנך, כתוב בארמית. המשנה, שהיא הספר הבסיסי של התורה שבעל פה, כתובה בעברית. והפירוש שלה, התלמוד, כתוב בארמית. מובן? כי באנו מבבל, כשעברנו לבבל, חזרנו אל הארמית. אבל הארמית קדמה בהרבה. ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. מובן? כלומר, יגר סהדותה, מה? לא, שמה זה המודעות של יעקב, שהוא מחליט לצאת מלבן. הוא מחליט לצאת מן הגלות. כשמתחילים גלות, זה תמיד בארמית. יוציא המגל, הלחמה עניד יאכלו אבתנה בארעד מצרים. כל דכפין יתה ויחול. כל דצריך יתה ויפסח. השתה, החה. כל זה באיזה שפה? בארמית. לשנה הבאה, פתאום בעברית. בארעד ישראל, ארמית. השתה, החה, עבדה. לשנה הבאה, עוד פעם עברית. בארעד ישראל בני חורין. מה רוצים לומר? שברגע שאתה מדבר על לשנה הבאה, זה השקפה של הגאולה פתאום. אז אתה חוזר לעברית. ואחרי משל, כשאתה רוצה להבין מילה בעברית, אתה צריך להבין מה משמעותה בעברית ובארמית. ואז אתה מבין את הכוונה. למשל, המילה ברה. מה פירוש המילה ברה בעברית? לא. בעברית, ברה פירושו מלא. מה? קודם כל, זה מלא. משל, מה זה שור ברי? אדם בריא, כשבתנך אומרים בריא, למה מתכוונים? מלא, שמן. ומה פירוש ברה בארמית? בחוץ, ריק. כלומר, בארמית. זאת אומרת, כשאתה אומר את המילה ברה, זה מילוי מודע וריקות תת מודעת. מילוי במודע וריקות בתת מודע. פירוש מה שאני אמרתי, שמאחר והמילה ברה בעברית פירושה מילוי, ובארמית פירושה ריקות, ומאחר והעברית היא המודע של היהודי, והארמית התת מודע שלו, כשאני אומר ברה, אני מתכוון לשני דברים בבת אחת. אני מתכוון במודע למלא, ובתת מודע לריק. מה הבעיה? בוא נחזור, בוא נבדוק אם זה תואם את מה שאני אמרתי. מאחר והארמית היא השפה של התת מודע העברית. והעברית היא השפה של... בסדר, אז מה זה, מה יש להוסיף? טוב. כן. למה שלא ילמדו בבתי הספר ארמית כשפה הסודית של עם ישראל, הנדבר של עם ישראל עם אבא שבשמיים? יפה, אבל אני הייתי מציע שקודם כל ילמדו עברית בבתי ספר, שזה אני עוד לא בטוח שזה קיים. כן? כשאומרים כל מיני דברים כמו יש את... אין את, אני יעשה, בכאילו, כזה, רשום בספר, ועוד כל מיני דברים כאלה שמורים על כך שלא למדו עברית, אז אני עוד לא הייתי קופץ כל כך מהר אל הארמית.
קודם שניים נקרא, אחר כך לתאום.
כן, יפה. כן, מה אתה אומר?
אם הערבית היא השפה של האבות, שבה הם חיים ועודדו, מישהו שאני רואה,
העברית היא השפה של בני עבר. אם כן, היא השפה הקדומה של האבות. אבל הם נפלו לתוך ארם. וההחלטה לצאת מארם, כלומר לחזור אל העברית, היא ההחלטה להקים מחדש את עם ישראל.
זה
התמודה.
זאת אומרת, הם היו במקום שבו דיברו עברית מלכתחילה?
אבותיהם של האבות דיברו עברית. בני העבר. אבל אחר כך האבות חיו בארם. גלו לארם. ואז הפיתוי להיות ארמי הוא פיתוי גדול. הבן של נחור הופך להיות בתואל הארמי. והבן שלו לבן הארמי. וצריך לצאת מן הארמיות, לשוב אל העבריות. ולכן היו שתי השפות משמשות כאחד בבית האבות. כן.
אז העברית היא תת-תת-מודה שבעצם חזרנו לעברית, עשינו, סגרנו מאגב.
אם תקרא לזה תת-תת-מודה, בבקשה. למה שלא תגיד מודה וזה? שורש, בסדר. זה הסמנטי.
לעבר לא היה שפה תת-מודה?
האם הייתה שפה תת-מודת לעבר? אז אני לא יודע. אם כי כתוב מפורש במדרש ש... איך קוראים לזה? שאדם הראשון בלשון ארמי סיפר. נראה שהשם ניסה להצליח עם כל האנושות דרך דורות המבול, הפלגה ועוד. ורק אחרי כביכול כישלון הפעילות עם כלל האנושות, כישלון הפעילות עם כלל האנושות, הלך על האופציה של יחידה לאומית כעם סגולה שיעשה רצונו. אז אולי אנו בכלל אופציה של בדיעבד. ונו, ונאמר, אז מה? אבל זו אופציה לא רעה בכלל. כן. הלאה. כן. נו. מה? אתה רוצה, עוד לא גמרנו לתרגם את המילים פה. טוב, ובגמרא, גמרא זה התלמוד. מילה ארמית, לא? בפרק הבונה שבת קופה, עמוד א', דקדקו גם כן על מילת אנוכי. וכך אמרו שם, רבי יוחנן אומר, אנוכי, נוטריקון. נוטריקון זאת לא מילה ארמית, אבל זאת לא גם מילה עברית. זאת מילה יוונית. אתה רוצה גם את המילים היווניות שנתרגם? נוטריקון, הכוונה, זה משחק מילים. אנה, אנה זה אני. נפשי את עצמי. כתבית כתבתי, יהבית נתתי. כלומר, אני את עצמי כתבתי ונתתי. רבנן אמרה, כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר, אני כתבתי את עצמי בתורה, כן? רבנן אמרה, אמירה נעימה, כתיבה יהיבה. כלומר, אמירה נעימה זה בעברית, כתיבה נכתבה, יהיבה ניתנה. איקה דאמרה, יש שאומרים. זה גם בארמית. אנוכי, למפרע. למפרע הכוונה רטרואקטיבי. יהיבה, כתיבה. ניתנה, ניתנה כתיבה. נאמנין אמריה זה בעברית, עד כאן. נראה לי שמי שאמר לשני מן הוא, זה הזקנים, כי אצלם נשמרה השפה המקורית של בני ישראל. טוב, לא יודע. בוקר טוב הרב, מה שאומר הרב על קודשה בריחו תואם את התפיסה השפינוזית. והרי הרב טועד ששפינוזה הוא מתוסבך. הכיצד? שפינוזה היה מתוסבך. לא בגלל שכל מה שהוא אמר הוא לא נכון, אלא בגלל שמה שהוא אמר הוא בחלקו נכון ובחלקו לא נכון. כן, זאת אומרת שגם המושג הפנתאיסטי ביהדות יש לו מקום, אם מנקים אותו מסיגיו, כלשון הרב קוק באורות הקודש חלק ב', איך מנקים אותו מסיגיו? על ידי שמרכיבים אותו באופן סינתטי על גבי התפיסה התאיסטית. התאיסטית, כן, בבקשה. נו. אתה שואל שאלה יפה. למה התורה בכלל צריכה להינתן בכתב? כן? במיוחד שבשלושת הנטרוקיונים, הקף מכוונת למילה כתיבה, או כתבית, נכון? אז אם כך, זה מראה שיש פה חשיבות גדולה לכתוב. הכתיבה פירוש הדבר, שהדבר, האותיות, האותיות נושאות את הרעיון. כלומר, מישהו, נגיד, כותב משהו, אחר כך הוא מת, נעלם, נשארו האותיות. האותיות זה דיו, זה חקיקה. אבל אני קורא, ואז אני כביכול מחדש את, את אותו אדם שהיה שם.
מצד שני, הרב אומר שלא לומדים תורה מספרים.
נכון.
אז מה מועילה להיות הכתיבה?
אתה שואל, מה מועילה הכתיבה? אז הכתיבה מועילה, במובן הזה שזה בא להראות שזה יסוד המציאות. דבר הכתוב, הכוונה שהוא המציאות הקבועה. שהוא האמת. אז בעברית מלא בשפע חומרי, הוא בארמית, בתת מודע, ריק. זאת אומרת שהארמית שוללת את החומר, והתת מודע של עם ישראל שולל את החומר? כן, אפשר לומר, בהחלט. זה הסברה אפשרית.
יש לה מקום.
אה? הוא אומר, ברא, זה מילוי. בארמית זה ריק. אז כביכול, מאחורי המילוי של המציאות יש ריקות. אכן, זה בדיוק מה שמתכוונת הארמית לגלות.
הייתה בפיסול פעם שיטה שמסתכלים דווקא על החלול ולא על החומר.
יפה. כלומר, יש בפיסול שיטה שמסתכלים על החלול ולא על המלא. מה?
על האין חומר.
על האין חומר, כן.
מה ההבדל בין שפה ללשון? תיקנת אותו, לשון קודש, שפת קודש?
מה ההבדל בין שפה ללשון? זה פשוט ההפך אחד, ההפך הגמור אחד מהשני. פשוט מאוד, שפה, מן השפה, איך אתה מבין? אתה לא יכול לדעת מה אני אומר. זה שאני רק התחלתי את המשפט, אני לא חושב שאתה נביא ויודע מה אני עומד להגיד בסוף המשפט. שפה זה חיצוני, זה מן השפה ולחוץ. השון זה פנימי, זה הביטוי של הפנימיות, של האישיות. ולכן הלשון מציינת תרבות, ושפה רק העברת אינפורמציה, העברת מידע.
ישנה דבר שקוראים
שפת קודש? אין דבר כזה שפת קודש, יש לשון הקודש. לשון משון, מה שבפנים לש. זוש, לש. מה שכן, השפה, זה חיתונים מאוד. כן? לא נגיע לפנים. טוב, הלאה. אז בואו נראה, ורצו בזה. בואו נראה את המהר"ל שמפרש את הגמרא. ורצו בזה, מפני, כי ההתחלה הוא עיקר הדבר, מפני שהוא ההתחלה אל הכל. ולכך ההתחלה הוא ראה על כל הדבר ומהותו. כי בכוח ההתחלה הוא הכל, לפי שהוא ההתחלה אל הכל. רק כי אינו בעניין קרוב, רק בעניין רחוק. כי הכל הוא בכוח ההתחלה ואינו בפועל הנגלה. ולכך דרשו מילת אנוכי, שהוא התחלת הדיברות, שהוא ראה על הדיברות בלשון נוטריקון, שהוא הוראה רחוקה. כן, קודם כל, למה בכלל צריך להסביר אנוכי בתור ראשי תיבות או בתור נוטריקון? אי אפשר לתת פירוש פשוט? תגיד, אנוכי. למה צריך, תגיד מלשון ענך, מלשון להקות, נקה, או דברים כאלה, אבל להתחיל נוטריקון, שזה לשון רחוק, זה לא מסתבר. אלא הוא אומר, עד רבה, ראוי להתחלה, כיוון שהיא רחוקה, להידרש בלשון רחוק. כוונה שזה רק ברמז. כן? לדעת רבי יוחנן, מורה על מהות התורה, שהוא הסדר האלוהי, אשר היא מסודרת מן השם יתברך בעצמו. וזהו מהות התורה, ולפיכך דרשו נוטריקון, ענה נפשי כתבית יהבית, שהוא יתברך בעצמו, סידר אותה ונתן אותה. ולדעת רבנן אין להכניס במהות התורה רק מה שהוא שייך לעצם התורה ואין להכניס בזה הפועל. הפועל, סליחה, הוא השם יתברך. ולכך דרשו נוטריקון אמירה נעימה כתיבה יהיבה, שדבר זה מורה על עצם מהות התורה. כלומר, בעוד שרבי יוחנן מכניס את הקדוש ברוך הוא באנוכי, האלף זה אנה. אנה, זה בכלל זה נאמר על הקדוש ברוך הוא. וחכמים שחולקים על רבי יוחנן, אין דעתם נוחה מזה שהוא מכניס את הפועל בכלל התורה, אלא התורה מצד עצמה. אמירה נעימה, א' מלשון אמירה. ולאיקה דאמרה, כלומר לדעה השלישית, שנקראת יש אומרים, איקה זה יש, דאמרה שאומרים, כן? פשוט ביקשת תרגום המילים הארמיות, כן? אין להקדים אמירה, כתיבה, קודם יהיבה. שאם כן היה משמע כי התורה הייתה כבר בפועל בעולם קודם נתינתה. וזה אינו, כי בנתינתה נמצאת בפועל בעולם. כלומר, זה לא שהתורה היא ישות קדמונית, קדמונית למציאות. אז מה תגיד? אולי כן. ומה שאמרו שהתורה נבראה תתקעת דורות קודם שנברא העולם, לא הדבר זה בפועל כלל. כלומר, זה רק באופן פוטנציאלי. לכך דרש יהיבה כתיבה וכו'. שהרי יהיבה הוא קודם. ולפיכך דרש למפרע יהיבה כתיבה. כלומר, ברגע שהיא ניתנה, אז נאמנים המראה. ולא דרש אמירה נעימה כתיבה יהיבה, שהיה משמע שהייתה התורה נמצאת קודם בפועל, ואחר כך ניתנה לישראל, ולא הייתה נמצאת התורה בפועל קודם נתינתה. אם כן, זה שלושת הדעות. ויש לפרש עוד, כלומר עוד פירוש למה יש כאן שלוש דעות, אבל זה נשאיר בעזרת השם יתברך לפעם הבאה. שלום.